הצלילים בין המילים ומעל הכוכבים וגם נמצא קרוב אליי עמוק בלב קורא לי אליו לבחור בחיים ולשכוח לא להסתיר כך שלפני ששמש תשקע אולי אור חדש יעיר אולי עוד נשנה צלילים בין המילים ומעל הכוכבים וגם נמצא קרוב אליי עמוק בלב קורא לי אליו למחור בחיים לא לשכוח לא להסתיר כך שלפני ששמש תשקע אולי אור חדש יאיר אולי עוד נשק ששרה הציפור לך האם שמרת בחיסך את העלה של נחל ראשך האם כבר שרת שיר היום האם מצאת שביל היום האם הקשבת לחלום האם ברכת לשלום אדם בודד הולך כולך לעולם לא תדע מה עובר לו בנשמה היום האם פינית מקום בזמן לשפוך לבך כמים בן אדם ואן ניהרת היום בספסל עצרת לנשום אם כל אדם צריך מדי פעם לעצור להביט לשמיים שמעת את השיר ששרה הציפור לך האם שמרת בחיסך ועלה שנחל ראשך האם כבר שרת שיר היום האם מצאת שביל היום האם הקשבת לחלום האם ברכת לשלום אדם בודד הולך מולך לעולם לא תדע מה עובר לו בנשמה מה אספת היום? את מה השלחת במקום? שנים ניסית לבלום, לגזום, לפרום, אך לא באמת העזת.
ערב טוב, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות, שלום לכולם, לכולן. אפשר להתיישב גם ביציע למצטרפים, וגם כאן עוד יש מקום. תודות כרגיל לאבי גז, מייסד השיעור, שמכבד אותנו בנוכחותו אפילו הערב, באמת מרגש. אביחי אברהם ונתי צנעני, המתנדבים המסורים, הם תמיד עובדים קשה, השבוע הם עבדו קשה במיוחד. נדמה לי שאפשר כבר להרגיש את השיפור בסאונד, נכון? יש פה איזה משהו, אז הם אחראים לעובדה הזאת, תודה להם, וגם לגלעד, אח של אביחי, על המיקרופון החדש, נקווה שנגיד בו דברים טובים, ושהוא יקל גם על מי ששומע אותנו, לא רק באולם הזה, יקל על הסאונד, על הצליל. תודה לצחי מגנזי וכל אנשי היכל שלמה שמארחים אותנו כאן כל שבוע. הכיבוד בקומה 2 ובאדיבות עמי פייקובסקי ודוד גורדון. אנחנו בשידור חי, יהודה ודיני גרובייס משדרים אותנו בשידור חי באדיבות קרן דניאלי, ונשמח תמיד לקרוא מאיפה אתם צועקים, בהחלט. תודה. אנחנו תמיד אוהבים לקרוא מאיפה אתם צופים בארץ ובעולם. יום חמישי היום, והשיעור עובר לימי חמישי. אני יודעת שקשה לאנשים להסתגל, ועוד ממשיכים להגיע לפה בימי רביעי. בבקשה, תגידו למי שאתם מכירים. לבוא בחמישי לא חייבים, אבל לפחות אל תבואו ברביעי. אנחנו עד יום כיפור נהיה כאן, גם בעשרת ימי תשובה, אנחנו בימי חמישי. אחרי החגים, בעזרת השם, אחרי סוכות, בעזרת השם נחזור לרביעי, נשתדל לעדכן גם על זה. אנחנו מקדמים בברכה כל מיני אורחים, אורחים מגבעת שמואל, שמבקשים למסור מזל טוב ליום ההולדת של דנה מיכל הורוביץ מתנה עומרים. מזל טוב. בקשה נוספת מחיפה, הדס גלעד מברכת את הורי היקרים. שירה ותמיר פלג מחיפה, מזל טוב ליום ההולדת וליום הנישואים של הוריי, שימשיכו להעמיק, ללמוד וללמד יחד עד 120, וגם להגיע לעתים יותר תכופות לירושלים. אמן. והיא כותבת לי שהם בנו בית חדש, והאחות התקינה במטבח רמקול מיוחד כדי לשמוע את השיעור. מקווה שזה משפיע טוב על הבישולים. עוד בקשות מסוג אחר, השיעור מוקדש לרפואת התינוקת רוני עטרה, בת רבקה צופיה, היא בת חודש, זקוקה לרפואה, מחר היא נכנסת לניתוח. והשיעור מוקדש לעילוי נשמתם של שניים, הזכיר לי פה מישהו, ובדקנו הערב, הלילה, י"ג אלול, יום פטירת הבן איש חי, רבי יוסף חיים מבגדד, הרב יוסף בן הרב אליהו, י"ג אלול, 109 שנים לפטירתו של הבן איש חי, שמוזכר פה לא מעט, ומקדישים את השיעור לעילוי נשמתו. עוד בקשה של מאזינה יקרה שלנו, שכותבת כך, בשנים האחרונות עיניה של אמי קהו, אמי קשישה ניצולת שואה, בכל בוקר הייתי צריכה לחפש מה להקריא לה, כי היא כבר לא יכלה לקרוא, ולקחתי מדי בוקר את החלק היומי בוואטסאפ. מי שמכיר, מי שלא מכיר, קטע קצר שמתפרסם בכל בוקר. ידעתי שכל בוקר יש לי משהו קטן להקריא לאמא, דבר תורה או סיפור על ארץ ישראל היפה. הדברים מאוד שמחו את אמי, שהייתה כאמור ניצולת שואה ומבוני הארץ. לצערי עליי לבקש להקדיש את השיעור לעילוי נשמתה של אמי הצדקת, פנינה, בת צבי ולינה, והדברים בהחלט מוקדשים גם לעילוי נשמתה. אנחנו מתחילים פרשת כי תצא, בלי לשים לב, אנחנו כבר בפרשה השישית בספר דברים ובעיצומו של חודש אלול, לפי מוני המצוות, זו הפרשה עם הכי הרבה מצוות בכל התורה כולה, 74 מצוות, מתוך 613, תחשבנו את האחוזים, אבל זה ודאי יותר מ10%, נכון? זה גם אני יכולה להבין. 74 מצוות שונות, ובאמצע אלול אנחנו מקבלים ככה את החבילה הכי משמעותית של המצוות. הרבה פרשנים מנסים למצוא איזה סדר, איזה חוקיות, למיין, כי בעצם זה נאום הפרידה של משה רבנו, וזה נאום מאוד חופשי, אפשר להגיד, מאוד ככה נרגש לפעמים ואישי, ולפעמים אתה חוזר אחורה, לפעמים אלה דברים שהוא אמר כבר, אבל הוא מאיר אותם באור חדש. לפעמים זה מצוות חדשות, איסורים חדשים, ציוויים חדשים, חלק ככה מתפתח ומודגש, ואנחנו לא ננסה לעשות סדר ב-74 מצוות בפרשה, אנחנו נעשה סדר לגבי שלוש, שהן אולי המצוות הכי במרכאות משעממות והכי בנאליות, ובכלל ביום יום אנחנו לא כל כך זוכרים שהן מצוות, זה לא הנושאים הגדולים שלכאורה מעמידים ככה את חיינו היהודיים, ואנחנו נדבר על שלושה עניינים, על שלוש המצוות האלה, אבל לפני כל זה יש כן אמירה כללית שמשה רבנו אומר לנו, עם פתיחת הפרשה שלנו, פרשת כי תצא, וכך הוא אומר, כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו השם אלוקיך בידיך ושבית שביו. הרב מלובביץ' אומר, לא סתם קוראים את זה בחודש אלול, אנחנו במלחמה. זה לא נעים להגיד, אנחנו נחמדים, מלחמת תרבות. אנחנו במלחמת תרבות, ויש אויבים, וכל שנה מחדש, אומר רבי מלובביץ', בחודש אלול, קופצת הפרשה הזו, ומזכירה לנו את המלחמה. לא רק ברמה הרעיונית, האידיאולוגית, בין המחנות ובין השיטות, אלא גם ברמה הכי אישית. הוא אומר, זה הזמן שהבן אדם צריך להסתכל, איך הוא מתמודד עם האויבים שלו כל השנה, מי האויבים הכי גדולים של האדם, הוא כותב, עצלות, אדישות, שגרה, אנוכיות, כל האויבים המוכרים, איך אתה מתכוון לנצח אותם טוב יותר, כן? המלחמה תימשך, כל החיים כנראה, איך ננצח אותם טוב יותר, את האויבים האלה, ונשבה את שוויים, כלומר, אנחנו נהיה אלה שמובילים ולא מובלים. זה תפיסת עולם כללית שמשה מנחיל לנו עם תחילת הפרשה, יש פה מאבק, החיים הם לא רק הרמוניה ולא גן של שושנים. עכשיו ניקח את זה, באמת רק לשלושה נושאים, אפשר באמת להעמיק ולדבר המון על הפרשה, ואמרתי, בחרנו את המצוות הכי, במחילה על המילה משעממות, אני לא יודעת אם מותר להגיד ככה, אבל באמת דברים לא, כאילו, אתה מסתכל ואומר, אוקיי, נתחיל בנושא הראשון, אם בן אדם איבד משהו, אז צריך להחזיר לו את זה. באמת, אני רואה את הקלמר של הילדה מהכיתה, תביא לה בחזרת הקלמר, או בשמה של המצווה, השבת אבדה. על פניו פשוט וקל, מה כל כך מסובך? שלושה פסוקים, התורה מקדישה לנושא, לא תראה את שור אחיך או את ציון נידחים והתעלמת מהם, השב תשיבם לאחיך, ואם לא קרוב אחיך אליך ולא ידעתו, אתה לא יודע של מי, ואספתו אל תוך ביתך, קח את השור הזה לתוך הבית, והיה עמך עד דרוש אחיך אותו והשב אותו, לא עד שהוא יבוא לקחת את העבדה, וזה לא רק שור, כן, שלא נהיה כאלה פשטניים, כן תעשה לחמורו, כן תעשה לסמלתו, וכן תעשה לכל עבדת, שלא תתחיל להתחכם, לכל עבדת אחיך אשר תובד ממנו ומצאתה, לא תוכל להתעלם. יש פה יחס מאוד מיוחד לחפצים בעולם הזה, גם של המאבד וגם של המוצא. חפץ זה לא סתם, הוא לא הפקר. הרב וולבה היה ממש נוזף בתלמידים. מה זה, איבדתי עת, אני לא יודע אם העת הזה שלי. מה זאת אומרת, הוא זה של מישהו, רכוש מיוחס למישהו. של מי זה? שכחתי את זה, איך שכחת? יחס לרכוש, לחפצים פיזיים, זה נקודת מוצא חשובה. והתורה מנסה לחנך אותנו כאן לסגל לעצמנו טבע חדש. ממש לעבוד על עצמנו, כן? אף אחד לא אומר לך, אני עכשיו באלול, אני בחיזוק, בהשבת אבדה. אבל בעצם, זה מי שרוצה להתמסר לנושא הזה, יגלה שהוא ממש משנה את אופיו, משנה את טבעו. בגלל השלוש מילים האחרונות האלה, לא תוכל להתעלם. אתה הולך ברחוב ורואה משהו, אתה לא תוכל להתעלם ממנו. רש"י אומר, לכבוש עינך כאילו עינך רואה אותו. לא ראיתי, לא רוצה להגיד לו שלום, לא ראיתי. לא תוכל להתעלם. ראיתי שיחה מאוד מעניינת של הרב מיכאל ימר, ראש ישיבת ההסדר בשעלבים, שאומר, התורה נוקטת פה לשון מוזרה. הרי התורה הייתה יכולה לכתוב, אסור לך להתעלם, אוקיי? אסור, לא תתעלם, אוקיי? או עונש כזה וכזה, אם תתעלם, כן? מה זה לא תוכל להתעלם? אז זהו, שאתה כן תוכל. אתה יכול להתעלם. אנחנו רוצים שתחנך את עצמך, שתשנה את עצמך, שתביא את עצמך למצב שבו באמת תהיה כזה אדם שלא יכול להתעלם. פשוט לא יכול. התורה רוצה שהטבע שלך ישתנה על ידי הדבקות שלך במצוות, ואתה תשריש את זה בצורה שזה חלק מהאישיות שלך. כל אחד יש לו פה תכונות שהן תכונות, זה טבע. אתה מצאת כלב, חמור, שרשרת, אתה לא יכול לראות את זה ולא לחשוב רגע של מי זה, מה המקום של זה, למי זה שייך, ולכן הפסוק שם, אם שמתם לב, חוזר, יש שם איזו כפילות מעניינת של השב תשיבם, רגע זה ספוילר, לא לראות, השב תשיבם, אתה עוד הפעם תעשה את זה, ועוד הפעם, בהתחלה יהיה לך קשה, זה מנג'ז, לרדוף עם איזה כבש אחרי מישהו, ברוך השם, היום העבדות יותר קלות, יותר פשוטות, כן? אז מישהו איבד שרשרת, ומישהו בעגיל, ואתה רודף אחריו. עוד הפעם, אתה עושה את זה פעם אחת, בהתחלה זה קשה, זה מעצבן, זה לא נוח, בטח לא לשמור את זה אצלך ולחפש אותו וכו', יש הלכות שלמות של השבת אבדה, איך וכמה, אבל בפעם השנייה, ובפעם 2000, זה כבר טבע שני, זה כבר באמת, אתה כבר תהיה בן אדם כזה של, שלא תוכל להתעלם, ש, ש, שתרצה להחזיר עבדות פעם אחר פעם, לא רק כמותית, זה בסוף, הכמותי בסוף משפיע איכותית, בסוף זה משנה אותך. אבל כמובן, עבדה היא לא רק עניין פיזי, ואין ספור פרשנים מסבירים לנו שהנקודה כאן היא גם רוחנית. יש כאן הוראה רוחנית איך להתייחס לדברים שהולכים לאיבוד. כמו שיש רעב, בן אדם רעב, יש רעב רוחני. כמו שיש צמא, יש צמא רוחני. כמו שיש פיקוח נפש למישהו, יש גם פיקוח נפש רוחני. ומי שהולך בדרך הזאת, זה פירוש מאוד מאוד מפורסם שלו, זה האור החיים הקדוש, רבי חיים בן עטר, שהפירוש שלו על הפסוקים האלה מצוטט שוב ושוב, כי הוא באמת מאוד ככה יסודי בנקודה הזאת. הוא אומר ככה, לא תראה את שור. שור, הוא כותב, אלה בני אדם שנמשלו לבהמות, והם צון קדושים. זה אנחנו, עם ישראל, אנחנו צון קדושים. לא תראה את שור, אחיך. מי זה אחיך, הוא כותב? הקדוש ברוך הוא. לא תראה את שור, אחיך או את ציון, נידחים. מה זה נידחים? רחוקים מהקדוש ברוך הוא. נידחים, הולכים למקום נידח. אל תראה את האדם, כן, מהעם שלנו, מתרחק ונידח מהקדוש ברוך הוא. ואפילו אם הוא לא קרוב, אם לא קרוב אחיך, כדאי, מי שרוצה לראות את הדברים שם במקור, זה לשון ארוכה ויפה מאוד אצל אור החיים. גם אם הוא רחוק לגמרי מהאמונה, איך הוא כותב? כאשר איננו רואות בדורות הללו, כן? כשהוא כתב האור החיים. אנחנו רואים אנשים ככה רחוקים, אם לא קרוב, ואספתו אל תוך ביתך, הוא אומר, זה בית המדרש, תלמד אותו אורחות חיים, ואור התורה יצילהו. תכניס אותו, את האיש האבוד הזה, לפעמים האדם עצמו הוא האבדה. תכניס אותו, עד ראש אחיך אותו. אתם רואים פה? עד שהקדוש ברוך הוא, אמרנו, אחיך, עד שהקדוש ברוך הוא כבר יאיר עליו אור ויקח אותו בחזרה. זאת אמירה מאוד מהפכנית, כי זה עידן שבו עומד זכויות הפרט, וזה דבר חשוב, אתה לא מתערב לאחר, ויש פלורליזם, ובאמת אתה נותן חופש. מצד שני, אתה בא ואומר, אכפת לי ממך. זה כאילו לא מנומס, מה אכפת לך? תעשה את העת שלך ואני את שלי. לא, אכפת לי ממך. אכפת לי שיהיה לך טוב, שתהיה מחובר, שלא תלך לאיבוד. ובהקשר הזה, התורה אומרת לנו, לא תוכל להתעלם. וזאת שאלה פתוחה. האם אנחנו באמת לא יכולים להתעלם, או שאנחנו מתעלמים? ומתעלמים מהבעיה הכי בוערת. כל מי שיעשה זום אאוט לרגע, מהזום אין, כן? כל שבוע זה משהו חדש, עכשיו זה הגשר. גמרנו עם הצנחנים והמדריכה, עכשיו זה הגשר. מה יהיה שבוע הבא? כל שבוע זה באמת, מזמן לא היה משהו על חקירות נתניהו, כבר המון זמן זה הדתה. תמיד זה הרי הדתה, חקירות נתניהו, טראמפ, הדתה, חקירות נתניהו, טראמפ. בזמן האחרון זה רק הדתה וטראמפ, אז הקצב נהיה יותר כזה פינג פונג, מזמן לא היה איזה משהו. זה בדרך כלל, תשימו לב, זה בדרך כלל המעגל הזה, הטק הדבק התקשורתי. אבל אם נעשה רגע זום אאוט, זום אאוט מהקטטה האחרונה, מהסרטון המעצבן של ההוא, שענה לסרטון המעצבן, זום אאוט, זום אאוט, זום אאוט, ונשאל את עצמנו מה הבעיה המרכזית של העם היהודי. היעלמות העם היהודי, כן? זה קודם כל, אם רוצים לשרוד, אם רוצים לפרוח, רוצים להמשיך, צריך קודם כל להתקיים. ואנחנו בעיניי יכולים או להתעלם מהבעיה המרכזית שלנו. כן? נישואי התערובת, התבוללות, you name it, כן? intermarriage, interfaith, איך שלא ננסח את העניין הזה. לפני כל שאלה, חוק הלאום, תיק 2000, הבית היהודי בירושלים, סיעת ש"ס באלעד, כל מה שלוקח אנרגיות עכשיו, אני לא שומעת על זה כלום. מישהו שומע על זה? אולי אפילו יגידו, זה גזענות להתעסק עם זה? העם היהודי מתעסק באלף ואחד נושאים, ולא בנושא המרכזי ש-50% מאיתנו פשוט נעלם. לא תוכל להתעלם? יכול להיות שיש לנו איזה מנגנון הכחשה, הדחקה, ואנחנו מצליחים להתעלם מהעובדה הזאת, וזה, אני חושבת, קריאה כל שנה בפרשה. כמה אבדות מסתובבות, כן? שם, בקמפוסים, בארצות הברית, אצל אחינו עוד בברית המועצות, איפה לא? להשיב עבדה, זה חלק מהסיפור. אבל כאן אנחנו עדיין, אמנם עלינו רמה, בכל מצווה אנחנו ננסה ערב להראות שזה לא רק הפשט, אלא יש פה עוד רובד. אז אמרנו, זה לא רק להחזיר את הקלמר שהילד איבד, זה גם השבת עבדה רוחנית, ועדיין צריך עוד טיפה להעמיק, כי אנחנו יכולים להגיד, טוב, אנחנו 100%, ובואו רק, לכולם יש בעיות, נעזור להם, מחלקת עבדות ומציאות, נעזור להם. יש פה עוד רמה. זה לא רק לרוץ לתקן אחרים, זה גם לתקן את עצמנו. יש משפט מקסים שכותב השפת אמת, אחד מאדמו"רי גור, כותב על הסיטואציה הזאת. אדם הולך ברחוב ורואה משהו לא מתוקן, משהו מקולקל, משהו לא במקום, עבוד, אומר שפת אמת, אם אתה רואה משהו, חפש את המשמעות בתוכך ואת התיקון בתוכך. כל מה שרואה האדם, שייך לו. שייך לו. ראיתי משהו וצריך לשוב על זה. ועל ידי זה מביא הרהור תשובה גם בחברו. וזה שכתוב, השב תשיבם. אתה מחזיר את עצמך בתשובה, אתה מחזיר אותו בתשובה. כי כלל ישראל הם אחד. לא תוכל להתעלם שצריך להיות שלא יוכל ולסבול ולהתעלם מחטא חברו גם כן. אני רואה משהו, זה אכפת לי, אני מתקן את עצמי. זה מאליו יביא גם לתיקון של החבר. אני לא רק, זה חשוב לרוץ, לתקן, אבל אנחנו יודעים כמה תוכחה זה דבר בעייתי. אתה מנסה להגיד משהו וזה יוצא עקום ולא הבינו ורק פגעת וקלקלת עוד יותר ועוד יותר הרחקת. בכל מיני תחומים שאתה מנסה להעיר. אתה רואה משהו? כל מה שרואה האדם שייך לו וצריך לשוב על זה. ועל ידי זה מביא הרהור תשובה גם בחברו. המלצתי פה כבר על הספר הנפלא שנקרא אל שפת האמת, כי קשה לפעמים להבין את השפת האמת ככה באופן פשוט. אל שפת האמת, הרב אייל ורד כתב את הספר הזה, אל שפת האמת, ואנחנו נקרא קטע מתוכו על העניין הזה. כותב הרב ורד ככה, הפוך, העולם שלנו הפוך, מול עינינו עוברים מראות שונים במשך היום, אבל אנחנו מתבוננים בהם רק כצופים, זה לא נוגע אלינו, זה קרה למישהו אחר, אנחנו במקרה היינו שם, ראינו, עברנו. השפת אמת מציעה לנו אופן אחר של התבוננות. כל מה שאני רואה שייך אליי. מה שאני רואה הראו לי כי הוא שלי במובן מסוים. אם אני אעמיק בו מספיק, אני אמצא איך הוא קשור אליי. הקריאה של הפסוק הזה, לפי השפת אמת, היא קריאה אל האדם הרואה, שרואה את חברו נידח, טועה, מבולבל, עושה משהו לא טוב. אל תתעלם, אומרת התורה. אל תתעלם מהחבר הזה, הוא זקוק לתוכחה, הוא זקוק לתשובה, אבל הדרך שמציע השפת אמת היא מפתיעה ביותר. תהליך התיקון של החבר מתחיל מתהליך התיקון העצמי של הצופה, של זה שראה. הנחת העבודה היא שהראו לצופה משהו שקיים גם בו עצמו. הקלקול הזה שראיתי, אם לא היה קיים בי, לא הייתי רואה אותו. או יותר נכון, לא היו מראים לי אותו. זוהי מהפכה של ממש. כותב הרב ורד על השפת אמת. ההבטה שלנו על העולם הופכת להיות משמעותית. היא כבר לא צפייה, לא מחייבת, סקרנית. אם ראיתי דבר מקולקל, עליי לבדוק אם שמץ ממנו לא קיים בי, ואיך אני יכול לתקן. והפלא הזה ממשיך. אם עברתי תהליך תיקון עצמי, זה פועל באופן סמוי על אותו אח טועה. זה מרקח את ליבו, זה יוצר בו אירועי תיקון תיקון, כי הם תוצאה של התיקון שאני, שראיתי אותו, כבר עשיתי. יש כאן הנחת יסוד, הוא אומר, שמניחה שיש קשר סמוי וחי בין נשמות עם ישראל זו עם זו. תהליך התיקון מתחיל פנימה, ואז אולי תבשיל גם האמירה הנכונה לחברי, איך לגשת אליו, הוא באמת יקבל את זה, ולא ידחה את התוכחה. עולם חדש של תיקון נפתח לפנינו כאן. עולם שבו כל אחד קודם כל פונה פנימה ומתקן את עצמו, ואז משיב אבדות לחברו על ידי תיקון עצמי משותף והתבוננות. התבוננות, אני חושבת, יפה הביאה על השבת אבדה במובן העמוק שלה, הלוואי עלינו. ראיתי רעיון שקשור בזה השבוע. יש שליחי חב"ד בכל העולם במקומות קשים, אבל באמת אחד המקומות המאתגרים ביותר, קראתי רעיון איתו. יש אחד בקטמנדו ואחד באנטרטיקה והוא בדרום מרוקו, אבל אני קראתי רעיון עם שליח חב"ד בסדרות, כל הכבוד, לא הרב פיזם, והוא מספר, שאלתה בו מחשבה הרהור לחודש אלול. הוא אמר, אני מבין שמה שאני רואה, זה אגב אמירה של הבעל שם טוב, עוד למעלה מהשפת אמת, הבעל שם טוב מייסד החסידות אומר, מה שאדם רואה לא סתם מראים לו, תחשוב מה זה גורם לך. הוא אומר שם, מה ראיתי כל השנה? מה המילה, אחת הפופולריות ביותר בחדשות בשנה האחרונה? עכשיו אני אגיד את זה יותר, אם הייתי אומרת לכם לפני שנתיים או שנה, שאלה יהיו המילים הכי פופולריות בחדשות, הייתם חושבים שאני השתגעתי. שתי מילים שחוזרות הכי הרבה, בלון ואפיפון. אם הייתי אומרת לפני שנה, תקשיבו, כל החדשות יהיו בלון ואפיפון, מה זה, יובל המבולבל פה? טוב, גם הוא היה בחדשות השנה, לא יודעת, כאילו, לא, אבל אם הייתי בא לפני שנה, אומרת לכם, תקשיבו, המילים הפופולריות בחדשות בישראל, הנה, סתכלו, עשיתי ויקיפדיה על המילה בלון השבוע, כן? בלון! בלוני תבירה ממשיכים לנחות, צפו בלון תבירה נחת בחצר, מנגלון יצא בלוני תבירה, בלון, 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 מה נסגר? מה זה? בלון ואפיפון. אומר הרב פיזם, למדתי מזה דבר עמוק מאוד, אויבינו לא בוחלים להשתמש בשום דבר בשביל מה שהם רואים כמרכאות עבודת השם, כן? האידיאל שלהם. זה האידיאל, נכון? לפגוע ולהרוס לנו, הכל קשר. ניסו רקטות, יש כיפת ברזל, ניסו מנהרות, ברוך השם גם את זה הצליחו לסכל כמעט, כמעט לגמרי. אז מה, ולא נשאר, ניקח בלון נזרוק, ניקח באפיפון נשים איזה משהו, ננסה. זה לקח אדיר, הוא אמר, אני מבין מזה שכל דבר טוב משמש אותי לאידיאל שלי, למה שאני רואה כקדוש, למה שאני רואה כחשוב. אם הם ככה לרעה, הוא אומר, אני צריך להיות ככה לטובה. כל דבר שאני רואה יכול לשמש אותי לתקן את העולם הזה ולהשיב, להשיב עבדות. עד כאן מצווה ראשונה של השבת עבדות ושל רגישות לכל מה כל מה שמראים לנו. הנקודה השנייה, אמרנו, אנחנו מתעסקים רק עם דברים בנאליים. הנקודה השנייה, באמת, מה אנחנו עכשיו נשב ברצינות ונדבר על מעקה? מעקה, לא מועקה, לא יודע, מעקה, מה יש לדבר על מעקה? באמת לא, מה? באה התורה, אומרת לנו דבר מדהים. באמצע הפרשת כי תצא, כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגיך ולא תשים דמים בביתך כי ייפול הנופל ממנו. קודם כל, המילה הנחמדה זאת מעקה, מיד אם לא, דמים. מזהירים אותנו פה בצורה מוחשית, פיזית, דמים. מפני לבנות בית וחלילה להיכנס אליו בלי שיש מעקה שמגדר אותו. אגב, נורא מרגש לראות שרשי מסביר לנו מה זה מעקה. אנחנו היום מדברים פה את לשון הקודש, חזרה בארץ הקודש, אבל הרבה שנים הוא כתוב, רשי כותב, מעקה גדר סביב לגג. וואלה, כן, טוב, אנחנו היום הרבה מילים, ברוך השם, חזרו אלינו. אבל יש פה משהו מאוד מעניין. הנציב כותב את זה, הרב נפתלי צבי יהודה ברלין מוולוז'ין, הנציב מוולוז'ין כותב, איך בן אדם חונך בית אם אתה נכנס לבית חדש, מזוזה, טקס חנוכת הבית, אם זוג נכנס דירה חדשה, מזמין את כולם, מזוזה, עושים משהו חגיגי, יפה כזה, נכון? מישהו פעם דמיין לעשות טקס חנוכת בית מסביב למעקה? כאילו, לקרוא, בואי סבתא, בואי, מעקה, בואי, לשם ייחוד, איזה יופי, שמנו מעקה על הגג. לא, זה כבר הקבלני הזה, מי מדבר על זה בכלל? שהפועלים יעשים, מי מתרגש? סורגים, שמנו סורגים. יש פה קדושה מאוד גדולה, אומר הנציב, בבית בלי מזוזה, רשאי לדור. יש הלכה שאומרת שהוא חייב מהר להשיג מזוזה. אבל נכנסת לבית, יכול לישון בו עד שתהיה מזוזה. רצוי בהקדם, כן? מה שאין כן מעקה, שאסור לדור בבית בלי מעקה. ולכן יותר שייך לחדש ביתו במצוות מעקה. אומר הנציב, המצווה, אל תתבלבל, המצווה, אתה לא יכול להיכנס לבית אם הוא לא בטיחותי. למה? לא תשים דמים בביתך, כי ייפול הנופל ממנו. הדברים האלה הם לא עזרות הבטחה, נחמדות, חביבות, איזה אות מתה בספר החוקים, שהשוטר לא יתפוס אותי כי נסעתי מהר. לא, זה לא קשור לשוטר. זאת מצוות עשה, לא לשים דמים בביתך. ולאורך השנים פרשננו פשוט הרחיבו את ה... דיברו על זה, בימי הביניים אתה רואה פסיקות, אסור לבן אדם להחזיק כלב שיכול לפגוע בבריות. אסור לו לשים סולם רעוע בחצר, מישהו עוד יחשוב שזה סולם טוב והתאפס. אסור לו לשים בור בחצר, בלי גדר מסביב שמסדרת את זה. והיום מה נגיד? אסור לו לשים בריכה בצימר, בלי שילד יהיה חסום מלהגיע אליה, בלי שיהיה גדר מסביב. אני פחדתי, לא רציתי לספור לפני השיעור, לא ככה לדכא את כולנו, את כמות האסונות השנה. מעקה זה גם אם יש דגל בים ולא נכנסים אליו, אם מגלים סוערים או אם אין מציל. מעקה זה גם אם לא לנסוע במהירות מופרזת כי זה מסוכן. לבדוק שמן מים זה מצווה? לבדוק אוויר בגלגלים? זה מצוות עשה? לשים חגורת בטיחות? התשובה היא ממש כן. לא תשים דמים בביתך. לכאורה זה נורא, נורא בנאלי. אבל זה, מה זה לא פשוט? מה זה לא? בעיקר, דבר מאוד עצוב שקורה בדורנו. כאן מדובר על לשים בית חדש, לשים בבית חדש מעקה, כדי שלא ייפלו מהבית החדש. מה נגיד על בית חדש שנחנך ופועלים מתו כדי להקים אותו? 30, מאז תחילת 2018, 30 בני אדם מתו בישראל, לא באיזה רפובליקת בננות, בישראל 30 בני אדם באתרי בנייה. רובם פועלים, רובם בנפילה מגובה, כן? כי תשים מעקה.
קורבן בנפילה מגובה, 30 בני אדם, על הדרך, אנחנו רגילים לידיעות האלה ככה, בסוף המהדורות. זהירות בדרכים וזהירות במקומות עבודה, זה לא ככה משהו של השלטונות, מה המשרד התעשייה אומר, זה מצוות עשה, ולא לשמור על זה, זה עבירה. והרמב"ם ממש כותב שכל אחד יחפש באזור שלו. אני לא יודעת, כל אחד, אם מישהו פה הוא מנהל חברת נדלן, אז שיבדוק באתרי בנייה שלו. ואם מישהו רק יש לו מכונית, אז שיבדוק טוב את המכונית שלו. זה, ובתחושה של מצווה, כן? ביראה, באהבה, בקדושה. כמובן שפרשננו לא משאירים את זה רק ברובד הזה, למרות שהוא באמת קריטי, זה פיקוח נפש. ומדברים על מעקה רוחני. זה אומר שאני שם לעצמי גבול. שלא הכל פתוח, אלא שיש משהו שמגביל אותי, שיש לא בחיים. זאת הפרשנות העמוקה יותר של הדבר. יש מגבלות, ואני נבנה בתוכן. וראיתי לפחות 4 הגדרות שונות של המעקה הזה, שאדם צריך לשים על עצמו, ובטוח יש פה אנשים שקשורים בהגדרות האלה, אז נעבור ונראה. זה רלוונטי כמעט לכל דבר שאנחנו עושים בחיינו. הגדרה הראשונה שראיתי, זה נוגע לדרגה חדשה שאדם מגיע אליה. רבי נחמן כותב, כשאדם עולה מדרגה לדרגה, קיבלת עבודה חדשה, קיבלת מינוי, את יותר בחירה בעבודה, אתה מונית לתפקיד חדש, בכל מקום, עבודה, צבא, ישיבה, הגעת איזה בית חדש, נכנסת לדרגה חדשה, שים מעקה, אומר רבי נחמן, לעשות מחיצה וגדר שלא ייפול חס ושלום, שלא ייפול. מדינה שבה ישבו בכלא נשיא וראש ממשלה, צריכה לקדש את הרעיון הזה של מעקה. אדם עולה לגדולה, לא נעים, גם ביום יום אנחנו קצת מדחיקים את זה. נשיא מדינה לשעבר וראש ממשלה לשעבר ישבו בכלא בישראל. למה? לא נכנסת פה לנבחי נפשם, אבל זה ודאי מלמד אותנו, ושרים אני כבר לא סופרת, כן? אתה עולה בדרגה, שים מעקה, תשמור על עצמך, זה מסוכן, הכוח משחית, הרמה הגבוהה משחיתה, שים לעצמך עוד גדרים וסייגים. נקודה שנייה, חתונה. אומר הרב מלובביץ', כי תבנה בית חדש, אתה נכנס בזוגיות חדשה. אתה חתן וקלה צריכים לקבוע כללים לבית החדש שלהם. לא כל דבר נכנס לבית הזה. מה הגבולות בינינו, מה הכללים, מה כן, מה לא, איך מתנהגים, כן? אומרים שבבית חדש צריך לשים שלט, זהירות כאן בונים. בונים פה עכשיו, אנחנו רוצים להגדיר לעצמנו את הכללים של בפנים ושל בחוץ. רבי נחמן אומר עוד דבר, וזה אנחנו, כן, לא מזמן היה 9 באב. מה זה בית חדש, הוא אומר? מה יהיה הבית החדש? בית המקדש. רבי נחמן אומר דבר מופלא. הוא אומר, ככה, זה בלשון היפה שלו, אומר, לא תשים דמים בביתך. על ידי זה כבר נחרב בית המקדש. שפיכות דמים, עבודה זרה, גילוי עריות, צלינת חינם. צריך לבנות את הבית החדש, בית המקדש, בתיקונים ובסייגים, כן, ללמוד לקח מכל מה שקרה, כדי שיתקיים הבית לנצח. לחשוב, שוב, מבעוד מועד, אנחנו רוצים לבנות משהו חדש, איך נבנה אותו. והדבר שאולי הכי רלוונטי אלינו, אנחנו אוטוטו, בעזרת השם בראש השנה, יש פרשן ששמו דגל מחנה אפרים, רבי משה חיים אפרים, הוא נכד של הבעל שם טוב, מהתורות הראשונים של החסידות, הוא אומר, בית חדש זה ראש השנה. הפסוק הזה רלוונטי מאוד לשנה החדשה, זה היום תחילת מעשיך, כן? בכל ראש השנה הוא אומר, מתחדש העולם. בית חדש, העולם כולו נברא ונבנה מחדש, ואז, ועשית מעקה. הוא אומר, אומרים בחסידות, לקבל עצמך קבלה חדשה, מעקה חדש בראש השנה. לשים לעצמך איזה גדר, איזה סייג, איזה קבלה, משהו שקיבלת בראש השנה. מה שעשינו עכשיו זה לא איזה סיכום, זה רק טעימות. המון פרשנים מסתכלים על הפסוק הזה בעומקו ומנסים להבין את המנגנון. נכנסת למשהו, יש פה איזו אמירה, נכנסת לדרגה, למעמד, לתקופה חדשה, אחי, תבדוק את עצמך טוב טוב, כן? שלא ייפול הנופל. ובהקשר הזה, טוב, אפשר להגיד עוד הרבה, אבל אני חושבת שהרמה, לא לשכוח את הרמה הראשונית, כן? את הזהירות כפשוטה, בוא נגיד, כי הכי קל לקפוץ למדרשים, זה ראש שנה, זה בית המקדש, ולא לחגור חגורת בטיחות באיזה נסיעה קצרה כזאת. אז זה באמת מצווה שאפשר להתעכב עליה עוד הרבה. המעקה הזה שהיה נשמע לנו לכאורה אפור ולכאורה משעמם, הלוואי שהיינו באמת מקדשים את הנושא הזה בחברה שלנו. זה זה כבר הנושא השלישי. כל המצוות האלה, אגב, מאוד קוראות לנו לשים לב לסביבה. נכון, הראשונה אמרנו, אתה רואה עבדה. השנייה אמרה, תבדוק מחדלים בעצם, תהיה מבקר המדינה של עצמך. כל הזמן תהיה רגיש לסביבה הקרובה שלך דווקא. ראית משהו ברחוב, אל תסב את המבט. יש לך אוטו, יש לך מכון, עבודת השם בתוך איפה שאתה נמצא. איפה שאתה נמצא. היה לי בזה שיעור עצום לפני שבועיים. לפני שבועיים זה היה ראש, כזה ראש חודש אלול ככה, והיה סוג של מום, מום על הפסקת אש עם חמאס בדרום, והיה יום מאוד, באמת איזה 100 רקטות, ימים מאוד סוערים וכל הזמן דיונים ככה, והיה מבצע, מבצע בדרום, לארח לשבת משפחות מעוטף עזה. ראיתי ככה את הפרסום ומאוד התלהבתי, והילדים מאוד התלהבו. כן, נערך לשבת, איזה צדיקים אנחנו, משפחות מעוטף עזה, יש לנו גם חברים מעוטף עזה, אבל הם לא רצו, הם רצו ילדים, משפחה, אנחנו לא מכירים, בוא נפנה למוקד, ויש לנו משפחה, וכל, ואני, זה היה יום חמישי בלילה, ואני ככה לא נרדמתי. אמרתי לעצמי, מה, אז מחר, טוב, אז בשעה כזאת לפנות שם למוקד הזה, טוב, נפנה על הבוקר, ובאמת זה חשוב, וכולי, ומה נעשה להם, ופה ושם וזה. באמת הרגשנו מאוד, מאוד אלטרואיסטי, מאוד, ככה, כן, עפנו על עצמנו, כל הכבוד, כל הכבוד. יום שישי בבוקר מגיע, ומה מתברר לי? גיסתי המתוקה, שידעתי, אבל שכחתי, שהיא ממש 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 בסוף חודש תשיעי, והיא רוצה ללדת, היא גרה רחוק, והיא רוצה ללדת בירושלים, גם בחמישי בלילה לא כך ישנה, וחשבה לעצמה, היא חשבה איפה אני אהיה בשבת. אני יושבת וחושבת איך לארח אנשים מעוטף עזה. באותו זמן גיסתי, אחות של בעלי, יושבת ולא נרדמת, כי היא בעצם רוצה לבוא להתארח אצלי בשבת, רק לא נעים לה להזמין את עצמה, כי היא רוצה ללדת בירושלים, ורוצה להיות עם בעלה והילדים באזור, קרוב לשרת צדק. ואני הבנתי את זה בשישי בבוקר. בעוד אנחנו מחפשים איזה חסד רחוק, כן? בטח, תושבים אלמוניים מעוטף עזה, נעשה להם שבת כיפית, והילדים כבר זה יעפו להם עוגיות, נרשה להם לרחת את המטבח. באותו זמן בדיוק, גיסתי שאת אומרת, רגע, מה נסגר? אני רוצה שיזמינו אותי לשבת, אני צריכה את השבת הזאת אצלכם. אז קודם כל, היא הייתה אצלנו בשבת בסוף, ולא אף אחד עשיתי עוטף גיסות, זה גם חשוב מאוד, וברוך השם, היא לא ילדה באותה שבת, אבל היא ילדה כמה ימים אחר כך, בשעה טובה ומוצלחת, ומזל טוב, אבל זה כאילו סיפור נורא קטן, אבל אני ממש סיפרתי אותו והדגשתי אותו גם לילדים, כי יש בזה משהו, כאילו, אני ידעתי שהיא בסוף צ'י, ידעתי שהיא גם רוצה ללד בראש, למה זה לא התחבר לי בראש? למה יותר היה לי אטרקטיבי להזמין את ה... אז זה משהו שאומר, תסתכל קרוב, תסתכל קרוב על העבדות ברחוב, תסתכל קרוב על הגג שלך, על האוטו שלך, ועכשיו תסתכל קרוב ממש על האוכל שאתה אוכל. מצווה שלישית היא ממש יפהפייה, מה שאנחנו הולכים לראות עכשיו. מדובר על אדם שכיר, יושב ככה פועל או משהו כזה, הכי אני אוהבת את אלה שמגיעים עכשיו, ברוכים הבאים, הגעתם לשיא, זהו, זה המצווה הכי יפה. לא, תמיד יש, לא, כל שבוע יש אלה שמגיעים עכשיו, זה כזה חמוד. זה בסדר, אני מהצד הזה, אני לכל דבר מאחר, חוץ מאשר לפה, אני גם ככה מגיעה בדרך כלל. אוקיי, אז אנחנו במצווה השלישית, ויש פה באמת מציאות, תדמיינו פועל, אוקיי? רבנו בחיי מסביר את המצווה. דמיינו פועל שנמצא, שמישהו שכר אותו, בעל הבית שכר אותו, ואמר לו, אתה תבצור את הכרם, אתה תעבוד בכרם, ואז הפועל רעב, הוא עובד כל היום, והוא רעב, ויש אוכל מסביב. תאכל, אומר לו, הפסוק אומר, תאכל, כי תבוא בכרם רעיך, ואכלת ענבים כנפשך, סובעיך, ואל כליך לא תיתן. כלומר, אנחנו מצד אחד, יש פה איזה איזון, אנחנו אומרים לך, תאכל, חביבי, תאכל, תסבע, תמשיך לעבוד. האוכל גם חשוב כדי שהוא ימשיך את הפעילות שלו כפועל. הוא מקבל כסף בסוף היום על עבודה. אם הוא רעב, הוא בטוח עובד פחות טוב. אז מצד אחד, תאכל. אתה לא צריך לסבול. אי אפשר שאתה משתוקק לענבים ועיניך הקלות לענבים, ואתה רק ממשיך לבצור ולא יכול, לא יכול לטעום. מצד שני, התורה מאוד שומרת על הרכוש של הבעל הבית, מי ששכר את הפועלים האלה, אל כליך לא תיתן. חביבי, אתה לא עכשיו ממלא מזכרות, חוזר הביתה. מרצ'נדייז, לאישה, לילדים, לכל השכונה עם הענבים האלה. יש פה איזה, מצד אחד, איזה איזון כזה. יחס אנושי, יחס יפה, מכובד, בין הבוס לבין הפועל שלו, בין הבעלים לבין השכירים. אבל הפסוק הזה, כרגיל אצל פרשננו, הוא מלמד אותנו עוד דברים עמוקים על התרבות שלנו, שהיא תרבות השפע, ועל הסתפקות במועט, ועל יחס לאוכל, ובעצם ליחס לכל מה שמסביבנו וככה כן, נראה מאוד מאוד טוב ומושך. דבר ראשון, זה באמת לא לאגור, לא לקחת הביתה, לא לקחת יותר מה שאתה צריך. התרבות שסביבנו, בעצם אפשר להגיד הבריף שלה, כן, הנרטיב, אם נסתכל מסביב זה, לגרום לנו לצרוך יותר ממה שאנחנו באמת צריכים, נכון? רוב מה שאתה קונה הוא לא הכרחי, והתרבות אומרת לך גם להחליף כל הזמן, כי יצא דור חדש, לא משנה של מה, וזה ישן וזה בלוע, ולא יכול להיות שהשנה תהיה מה שהיית השנה שעברה, ובקיצור, תרבות צריכה שגורמת לך לרצות יותר, ולקחת איתך יותר וכולי, אומר לנו פה הפסוק, אל כלך לא תיתן. זה עיקרון של לא לאגור ולאגור. אבל גם במקום עצמו, אתה נמצא מול אוכל, אתה, כן, אתה פועל ויש מלא ענבים, ואכלת כנפשך סובעך, זה אומר, זה אומר, תבדוק בנפש, את הנפש, לא את הגוף, את הנפש שלך, איך, מה, כמה באמת אתה צריך כדי באמת לסבוע, ולא יותר מזה. המון פרשנים, כשמסתכלים על הפסוק הזה, שולחים אותנו לפסוק אחר, מצטטים פסוק יפה אחר, מילים בספר משלי, צדיק אוכל לשובע נפשו. אני מכיר הרבה הגדרות לצדיק. צדיק זה אחד שאוכל לשובע, ואיזה, שוב, לא גופו, נפשו. כמה שהנפש צריכה, הוא אוכל לא פחות מדי, הוא לא איזה סגפן, הוא לא צם ומתענה כל היום, הוא אוכל. אבל לשובע נפשו, לא יותר מדי, הוא לא גרגרן, הוא לא מאמיס ומאביס, כן? לא זולל ומתמלא ככה יותר מדי. וזה עיקרון שכולנו מכירים, ואני מאוד הופתעתי למצוא אותו, ממש כאיזה עצה, אפשר להגיד, אני לא רוצה להגיד דיאטנית, כן? אבל עצה, כאילו טקסט שאני חושבת שחלי ממן צריכה להעביר בקבוצות, מה שאנחנו נראה עכשיו, ושמתי לכם את זה בדפי המקורות, כי רבי נחמן נכנס פה, באמת זו שאלה עמוקה, אוכל זה לא על הדרך, זה אחד הדברים הרצינים בחיים שלנו. רבי נחמן מסתכל על הפסוק הזה בפרשה, ואומר לנו רבי נחמן את הדברים הבאים, כן? בואו נראה שוב את הפסוק, כדי שככה נתחבר רגע, לא? הפסוק בפרשה אומר לנו, כי תבוא בחרם ריח, ואכלת ענבים כנפשך סובך, ואל כליך לא תיתן. בא רבי נחמן ואומר, כשאוכל יותר מצורכו, זה המאכל מזיק לו. כל אחד יודע שיש עד שלב מסוים זה מסביע. משלב מסוים זה מעייף. עד שלב מסוים זה נותן כוחות. משלב מסוים זה כבר לוקח כוחות. אומר רבי נחמן, תזהה את הנקודה הזו. לא רק בשביל המשקל שלך אחר כך שתשקל, לא בשביל הדיאטה. הוא מסביר בצורה עמוקה. תראו, כשאוכל יותר מצורכו, זה המאכל מזיק לו. כי כל דבר יש לו שורש שיש לו חיות ממנו. וגם המאכלים, יש להם חיות מזה שהאדם אוכל אותם. הוא מקבל מהם חיות. אבל כשאוכל יותר מצורכו, יותר משהו צריך, אין לזה המאכל ממי לקבל חיות. המאכל הזה כבר לא מתיישב, אין לו, הוא לא, כי האדם לא צריך אליו בכלל. לכן המאכל מבקש לו חיות להחיות את עצמו, ואז מוציא החיות של האדם, ועל ידי זה מזיק לאדם. ולכן נאמר, ואכלת כנפשך סובעך ולא יותר, ואל כליך לא תיתן, אל תאכל יותר מצורכך מאחר שאין צריך לו. רש"י מוסיף שם אגב את הביטוי אכילה גסה, לא לאכול אכילה גסה. הנקודה פה שרבי נחמן אומר, זה הנחיה עמוקה, זה לא איזה פועל בשדה. הוא אומר, כולנו פועלים בשדה של בעל הבית, של ריבונו של עולם, ובכל היבט אתה צריך למצוא, לשמור את המידה, לשמור את האיפוק, להשתמש בעולם, צריך לקבל חיות, צריך לחיות ממשהו, אנחנו לא סגפנים. אבל במידה הנכונה, במידה המתאימה, באיזון הזה, שאנחנו נתחיה מהדבר, אבל הוא לא ייקח מהחיות שלנו ויגזול לנו את האנרגיות ואת החיוניות. ונראה לי, זה מאוד מפתיע בתוך כל הפירוש של רבי נחמן, לגלות עצה שכולנו מכירים אותה מהצלחת, אבל למצוא אותה כמצווה, מצוות עשה, אחת מ-74 המצוות של הפרשה. אני רוצה לסכם, עשינו פה ככה מסע בין, בסך הכל, 3 מתוך 74 מצוות, אבל ראינו איך אתה מסתכל על דברים שהם גם פשוטים, בנאליים, אפורים, או שהם נראים עתיקים, מה קשור איזה פועל, אני לא פועל בשום בציר ענבים, ובכל זאת ראינו איך חכמנו מבינים את הדברים לעומקם ונותנים לנו באמת המון כלי עבודה. הראשון, אני מסכם, את השבת עבדה, זה להיות אדם כזה שלא יכול להתעלם, להשיב גם אנשים שהם עצמם עבודים, שהם העבדה בעצמה, להשיב אותם למקום, אבל גם להשיב את עצמנו, מלשון תשובה, השבת אבדה זה גם מלשון תשובה, להיות אנחנו במקום הנכון, אם הראו לי משהו, סימן שהייתה לזה סיבה. נקודה שנייה זה מעקה, קודם כל הלוואי באמת, אחרי כאלה יולי-אוגוסט קשים, קודם כל באמת לשים מעקה, הדרגה הבסיסית של שמירה מינימלית על חיי אדם, על זהירות בדרכים, על זהירות בחיים, אבל גם לשים גבולות וגדרים, מה כן ומה לא, מה נכנס הביתה, לזוג חדש שמתחתן, לקבוע לך קבלה קטנה, מעקה קטן לראש השנה, לשים מעקה בחיים שלך, כי שלא ייפול הנופל, כן, כשאתה עולה לגדולה. והנקודה השלישית, לכאורה זה איזה פועל שלא יכול לקחת יותר מדי ענבים הביתה, אבל ראינו עד כמה זה קשור לאיזונים האלה שלנו, לקבל חיות, אבל לא לבזבז את האנרגיות שלנו, זאת תפיסת עולם. וכל זה, אני מזכירה לכם, זה סוג של מלחמה, כי תצא למלחמה, כל הדברים האלה הם לא פשוטים בעולם שבו אנחנו חיים. בעזרת השם, מאחלת לכולנו הרבה הרבה הצלחה במלחמה הזו, בחודש אלול. תודה רבה רבה לכם, ולילה טוב, תודה רבה רבה. אנחנו נפגשים בשבוע הבא, לא ביום רביעי, ביום חמישי. עדכנו את ידידיכם, אם אתם אוהבים אותם, אז תגידו להם. ואביחי ודאי רוצה להכריז על ערבית ליד הבמה, אז הנה הכרזתי. תודה רבה. יש פה רב-קו למעוניינים, אני לא אקריא את השם או שכן? לינוי, רב-קו שלך פה.
הייתה לי ברירה, בינינו לפתע תהום נפערה, אני הצבעתי לשמיים, אתה צללת במים, ואמרת לא, אני אמרתי כן, ואם אמרתי יש, אתה צחקת אין. אתה בטח זוכר אותו בוקר אומלל, שנינו צנחנו על אותו הספסל, תחנתי סיגרות, קילפת אגס, כל אחד מאיתנו בעלבונו מחומר. איך שוב נקלענו לאותה שיחה, נותר האדם ואם יש השגחה, אתה רווק של מילים לא היינו כוחות, הפעם זה כמעט נגמר במקום. זאת הייתה דעתי, לא הייתה לי ברירה, בעיניך ראיתי פתאום אש זרה, אתה גיחכת לשמיים, אני לא הרמתי ידיים, כשאמרת לא צעקתי כן, בטח שהיא